טוב, שלום. אנחנו אוחזים באמצע רבנו בחיי. נזכיר לעצמנו מה למדנו פעם קודמת. כן, ראינו ראשית את העמידה שלו, העמדה שלו, סליחה, שהברכות אינן צורך גבוה, אלא צורך הדיוט. שהברכה לא פועלת על הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מברכים אותו, זה לא שהוא מתברך, אלא שהברכה פועלת עלינו. כן, מה עיקר העניין? שהברכה פועלת זה להפנים בתודעה שלנו את התלות שלנו בקדוש ברוך הוא. כן? ודבר נוסף שראינו זה ההדגשה שלו את עניין הלשון הברכה שהיא נגלה ונסתר, שהוא בעצם מבטא את טיב העמידה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. ואנחנו עצרנו בתיאור שלו של החשיבות על ברכות הסעודה שנועדו, שאנחנו, אני קורא את זה, זה שורה 53, שהתבונן בהם, כדי שיש שולחנו אשר לפני השם, כי בנועם שבעולם המאכל והמשתה מביא אדם מידי גסות הטבע וגובה הלב, ויבוא מזה שישכח את השם יתברך, כן, והוא שאמר הנביא עליו השלום, משה, הכן, כמריתם והסברו, סבו וירום ליבם, הכן שכיחוני, וכן אמר משה רבינו עליו השלום, וכרחה בצונך ירביון, וכסף זהב ירבה לה, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. ולפיכך, צריך האדם שיבנה בברכות שעל השולחן, שמוציא מפיו, כדי שימשך ליבו לתאוות השם יתברך, ולא לצד תאוות המאכל והמשתה, וצריך שיזכור העיקר במקום שהוא סיבה שישכחנו, ובמקום סעודה, כי שם יתחייב האדם להיות יותר נפשו משוטטת אל השם יתעלה בעניו לזה, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו באורו, כי היו מתבוננים ורואים הכבוד בלב עוד שהיו אוכלים ושותים. היום בשיעור הגמרא בנדר אנחנו נרחיב את היסוד הזה. Okay? וידוע גם כן כשולחן כנגד המזבח, וכאן הוא הזכיר את זה, בזה עסקנו בפעם קודמת, כי כשם שמזבח מחפר, כך שולחן מחפר, כי הלחם אשר על השולחן ממנו מאכיל לעניים. דיברנו איך הנתינה לעניים יש בה מהידמות לדרכו של הבורא, ולכן יש בה הנכחה של השכינה, ולכן אדם שדואג לעני הוא אוכל לפני השם. והוא ממשיך, ופה עצרנו. ובני אדם אינם מתבוננים, אינם שמים לב העניין הזה. ואלו דרכי הקדושה ושורש זכות המחשבה לקיים המצוות התכונתם, ולכוון בברכות ולעמוד על יסודתם. וכאן הוא הולך לתת עצות, הדרכות רוחניות, איך לתת לברכות לפעול עלינו פעולה רוחנית משמעותית. כן? אני מתחיל מהברכה השנייה, שורה 69. ברכה שנייה, המוציא מצווה מן המובחר לאחוז בלחם בעשר אצבעותיו, כנגד עשר תיבות שבברכת המוציא, ועשר תיבות שבפסוק, מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ, וכנגד עשר מצוות שבתבואה, ואלו הן: לא תחרוש, לא תחסום, תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, והלוי נותן לכהן מעשר מן המעשר, מעשר שני, מעשר עני, לקט שכחה ופאה. העצה הראשונה היא להשתמש במערכת של סמלים. הסמל הראשון הוא המספר עשר, שהמספר עשר, אנחנו נעשה אותו דרך שימוש בעשר האצבעות, והוא מרמז מבחינה סימבולית לעשר התיבות של ברכת המוציא. דרך עשר התיבות של ברכת המוציא הוא רומז לתהילים ק"ד כולו, פסוק או מזמור שלמדנו אותו, וכאן הוא מפנה לפסוק שהוא המקור לנוסח הברכה של המוציא לחם מן הארץ. כן, מצמיח חציר לבהמה ועשר לעבודת האדם מוציא לחם מן הארץ, ותזכורת לעשר המצוות, שזה מה שאתה ראינו, זה התפיסה המקראית היסודית שנמצאת בספר דברים, שמה שמתיר לאדם את האכילה אלו המצוות, לא הברכה. מי שיעשה את המצוות יקבל ברכה מאת השם, כשהמצוות האלה הן תערובת שבית של ההלכות שנועדו לכל אורך תהליך הסידור הדפת, מצוות שנועדו להנחיח בתודעה את העמידה לפני השם, ולכן חלק נוגעות לשלב החרישה, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, חלק לשלב הדישה, אחרי זה לשלב הגורן, זה כולל גם מתנות כהונה וגם דאגה למתנות עניים. ושוב פעם חוזר המוטיב אצל רבנו בחיי, יש חשיבות הנתינה לעניים על ידי הסימבוליקה של המספר 10, אנחנו נזכיר לעצמנו את המעגלי הזיכרון, התודעה האלה שכולם תלויים במספר 10. כן? ולאחר מכן הוא עובר לברכת המזון. האמת היא שאנחנו צריכים עוד ללמוד את הסוגיות שעוסקות בתקנת הברכות של ברכת המזון, והוא מסביר את עניין ברכת המזון משורה 81. והעניין, כי המברך על מזונו ממשיך כוח העושר אל הנפרדים ומשם אל העולם השפל, ועם זה יהיה העולם שבע רצון ומלא ברכת השם. ומי שאינו אוכל ואינו מברך על מזונו, הרי זה שוכח את השם, הוא שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת וסמיך ליה, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. ועליו נאמר, אוכלי עמי אכלו לחם השם לא קראו, אכלו לחם השם לא קראו. לכן חייב האדם להיזהר שלא ייהנה מלעם הזה בלא ברכה, ויזהר ביותר בברכת השולחן, שהם שמונה, שיתבונן בכל הברכות שיזכור את השם יתברך, ויזכרנו בהמה ובירב, אם אינו עושה כן ואינו זהיר ואין, עליו הכתוב אומר, ישראל לא ידע מי לא יתבונן. כן, בואו נסביר פה קצת את העניין הזה של המברך על המזון ממשיך כוח העושר אל הנפרדים ומשם אל העולם השפל, ועם זה יהיה העולם שבע רצון ומלא ברכת השם. בעצם כשאנחנו מסיימים לאכול אנחנו אולי שבעים, אבל העולם יש בו פחות אוכל. גם היום מדבר על זה בעזרת השם, אני לא יודע אם נגיע לזה בשיעור הגמרא היום, אבל בקרוב בגמרא אנחנו מגיעים לכל נושא ברכת בעל הבית, שאחד המוטיב המרכזיים נראה זה שבעל הבית שאתה לנו מזונו, הרי יש לו פחות, ולכן אני מברך אותו שישלימו לו, שיהיה לו יותר, כן? שבאיזשהו מקום כשאדם צורך אוכל, כשאדם אוכל אז הוא סווה, אבל חשבון הבנק שלו, בוא נגיד הכרטיס האשראי שלו גיהץ עוד כמה שקלים. כן, היום כולם מדברים על היוקר הנורא במדינה, כן? אז ולכן הוא אומר, כשאדם מברך על המזון, אז בזה בעצם מה הוא עושה? זאת פעולה שתשלים את החוסר שיש בעולם. שבעצם נזכיר לעצמנו, כשלמדנו את כל נושא הברכה בזיקה לאכילה בספר דברים, המוטו המרכזי של ספר דברים הוא שאם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך, שהוא יברך אותך, אז מה אתה צריך לעשות? גם לתת לעניים. ולכן הדגש כאן שברכה על המזון היא בעצם הכוח שמביא את השפע לעולם. הייתי אומר, כשאתה סביר תדאג שהעולם גם יהיה סביר, כי אתה מחסר מן העולם. כן, זה דומני הפרשנות של הדברים והעניין, כי המברך על מזונו ממשיך כוח העושר אל הנפרדים ומשם אל העולם השפל. ועם זה, כלומר אם אדם יודע מה מקור הברכה, אז הברז יישאר פתוח. אם זה יהיה העולם, שבע רצון ומלא ברכת השם. כלומר, כשאתה סביר, תדאג שהעולם יהיה סביר. ומי שאוכל ולא מברך על מזונו, וזה כבר כל הדברים שדיברנו, שזה האדם ששוכח. והוא ממשיך ומסיים.
אז זה מברך, אז הכוונה לברך, מי אני מברך את שאר העולם?
כן, בעצם, ופה זה נושא שנתקדם, נראה שהמקובלים איזו להגיד דברים שהם במבט ראשון מבילים, וגם הם על דרך הפשט ניסו להתרחק מהם. לכאורה כשאני מברך מישהו, המברך משפיע שפע על המתברך. ולכן הפשטות, שאני מברך את השם, אז אני כביכול משפיע על הקדוש ברוך הוא. אבל מה, הקדוש ברוך הוא צריך את השפע ממני? הקדוש ברוך הוא חסר לו משהו? הקדוש ברוך הוא יכול להתמלות? ולכן רבינו בחייה בעצמו בקטע הקודם דאג להדגיש שזה לא שאנחנו מברכים אותו, הברכה פועלת עלינו, הוא לא חסר כלום. וגם פה הוא מדבר בשפה הזאת שהברכה פועלת על העולם, היא לא פועלת על הקדוש ברוך הוא. אבל נתקדם, נראה שהמקובלים היו מוכנים לדבר על הקדוש ברוך הוא בצורה דינמית, בצורה שאנחנו משלימים אותו. עכשיו פה הוא מסיים את הקטע בקד הקמח, דבר שאני חייב להגיד, אני מרגיש חשיבות עצומה לשנן אותו, אולי לא לכם אלא יותר לדור הבא, אבל אני חש חולשה עצומה והקפדה על ברכות. אני ממש רואה את זה. אסור להתעצל מלהשלים בכל הברכות, וצריך שיזהר שלא יקלו בעיניו, כי מן הדברים שהם קלים בעיני אדם יגיע אליו העונש לפי שעובר עליהם תמיד. והרי הוא נענש בחטא הקל שהוא חוזר לחמור, והוא שמר דוד עליו השלום, אבון עקבי יסובני, אבון שדשתי בעקבי, שהיה נראה לי דבר קטן, לא דבר חשוב, יסובני, הוא יסובב אותי. ועל כן צריך האדם לכוון בברכותיו בכל מאמצי כוחו, הן בברכות השולחן, הן בברכות התפילה, כי הן בין כולם 100 ברכות שחייב אדם לברך אותם בכל יום. אני מקווה, אולי אני מגזים, אבל אני חש בזה קצת חולשה, לא מקפידים לברך, לא מבין מה זה חשוב כל כך. ואולי מילה, כבר עסקנו בזה פה שנה שעברה, הדרך הכי טובה לחנך, לפי מיטב הבנתי, הדרך הכי טובה היא לא לנזוף ולא להעיר למי שלא מברך, אלא זה שאנחנו נברך כמו שצריך. שאנחנו נברך בכל רם, שאנחנו ליד השולחן, ההתייחסות שלנו לאכילה תהיה בעלת משמעות. אם אנחנו נברך כמו שצריך, נייצר אווירה של ברכה, אז אני מקווה שמשהו מזה ידבק לילדים שלנו. במילים פשוטות, לברך בכל רם, לברך כמו שצריך, והלוואי שנזכה שמשהו מזה יעבור הלאה לדור הבא. וכל יום להעיר, לא בירכת, תברך, זה לא מאוד יעיל. אם לא נכון, ערכית. בכל אופן, עד כאן דברי רבנו בחיי בקד הקמח, שכבר בפעם שעברה, בואו קצת נשלים, ראינו שבפירושו לתורה, בדברים ח' פסוק י', שם רבנו בחיי גם בחר לפתוח טיעון משמעותי בנושא הברכה, כולל מה שאתה קודם עוררת. כי אנחנו בשורה 100. הוא אומר כך, ויש לך להתעורר כאן, כי יש בפסוק זה פתח להבין סוד הברכות. ולא תמצא בכל התורה בשום מקום שציווה הקדוש ברוך הוא שנברך לשמו, כי אם במקום הזה. ומזה אמר דוד עליו השלום, ואברכה שמך, ואמר הודו להשם ברוך הוא שם ורבים. כי בעצם אומר דבר שבר נאמר פה פעמים רבות, המברך האמיתי על האוכל בתורה הוא הקדוש ברוך הוא מברך את האוכל. רעיון שאנחנו נברך את הקדוש ברוך הוא, זה רעיון שלא מאוד נמצא בתורה, והאמת שהוא רעיון מאוד מאוד דרמטי. כאמור מהשאלות שאורנו קודם, שאני אברך את הקדוש ברוך הוא, למה מי אני? והדרך הפשט, ופה הוא מוריד את חשיבות הברכה, וזה המשך של הדברים שראינו בקד הקמח. אומר תחילה, כי הברכות אינן צורך גבוה, אלא צורך הדיוט, כי כיוון שהוא יתברך מקור הברכה, וכל הברכות משתלשלות ממנו, כל הנמצאים מברכים אותו, עם כל ברכותיהם כדאי לו. כי הוא הנמצא הקדמון שהמציא הנמצאים כולם, ומציאותם אינה אלא מציאותו, ומציאותו תספיק בעצמו, לא יצטרך לזולתו כלל, הוא לא צריך שיברכו אותו, לא חסר לו כלום. ואם כן, אם יברכו כל היום וכל הלילה, מה יתרבה בכך? זה הדרך הפשט, כן? או מה ייתנו לו, מה מידם ייקח? אין התועלת והריבוי כי אם אלינו. כי כל המברך על מה שנהנה הוא מעיד על ההשגחה, שהוא יתעלה הממציא מזון לשפלים כדי שיחיו, ובזכותם התבואה והפירות מתברכין ומתרבין, והנהנה ואינו מברך גוזל ממנו ההשגחה, ומוסר הנהגת השפלים לכוכבים ומזלות. כלומר, אם אנחנו מכירים דרך הברכה בהשגחה האלוקית על העולם, זו ישגיח, ואם אנחנו לעומת זאת לא נברך, זה אומר שאנחנו רואים את העולם כמתנהל באופן טבעי, שבימי הביניים קוראים לזה הנהגת השפלים, כוכבים ומזלות, כן? כלומר, לא חוקי הטבע, אלא כמובן אסטרולוגיה. ואם זה כך, אז הקדוש ברוך הוא מסלק את הברכה, את ההשגחה שלו מהעולם, כי אם אנחנו לא מכירים בהשגחתו, אז הוא משגיח פחות. וזהו שאמר, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שמה גוזל אביו ואמו, כלומר גוזל לקדוש ברוך הוא ההשגחה, וממילא הוא גוזל לכנסת ישראל הפירות, שבעוון זה הפירות, והתמעטין ישראל בסיבתו, שהרי כל העולם כולו נדון אחר רובו, וכל יחיד ויחיד נדון אחר רובו, וכך יש לו להראות את עצמו כאילו כל העולם כולו תלוי בו. עליו, עד כאן הדרך הפשט. אבל פה מתחילה המהפכה הרוחנית, שעובר לדרך הקבלה, אני לא בטוח שאני יכול כל דבר להסביר פה, אבל ננסה, בסדר? והדרך הקבלה, וברכתה את השם, אין הברכה צורך הדיוט בלבד. אתה מבין? וגם אינה הודעה בלבד, אבל הוא לשון תוספת וריבוי מלשון וברך את לחמך ואת נעמך. כמו שלשון הברכה שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו היא לשון ריבוי, כך גם כשאנחנו מברכים אותו. ויש לך להשכיל מאמר רבותינו זכרונם לברכה, שאמרו בבא מציע פרק המקבל בסופו בניין בעל חוב. אם מדובר פה בסוגיית משכון, שבעל חוב נותן לך משכון, ואתה מחזיר לו אותו בזמן שהוא זקוק להשתמש בו, כן, בלשון חכמינו, בגד יום אתה נותן לו ביום והוא מושכן בלילה, בגד לילה נותן לו בלילה וביום אתה לוקח אותו, ואז נאמר שם, ושכב בסלמתו וברחקה. מי שצריך ברכה, דהיינו, אדיוט, יצא הקדש, אם יש גזבר ש... משום מה לוקח הלוואה בשם ההקדש ונותן לך משכון, אז כאן לא נאמר עניין משכון, כי לא שייך להגיד שהגזבר יברך אותך כשתחזיר לו את זה. יצא הקדש, אינו צריך ברכה. הוא מקשה שם בגמרא, ולא?
לא, אינו צריך ברכה, עובר אחר כך, עכשיו
תכפוך, לא? ואני לקחתי מהקדש.
כן, לא?
כן, אתה צודק. אם אני לקחתי מהקדש, אתה צודק. אז ההקדש לא זקוק לברכה שלי, אז לכן לא שייך דיני משכון. הוא מקשה שם בגמרא, ולא? והכתיב ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, הנה גם ההקדש אפשר לברך אותו, אלא ולך תהיה צדקה. יצא ההקדש שלא צריך צדקה, שכל הצדקות שלו. אבל מה מפורש בגמרא הזאת? שאפשר לברך את הקדוש ברוך הוא. בערו חכמים ז"ל בפירוש, זה גמרא מפורשת, זה בניגלה, כי ההקדש צריך ברכה אבל אינו צריך צדקה. ראיה אחת מהגמרא, הוא מפורש, ראיה שנייה, אמרו בברכות. כולם מכירים את הסיפור הזה בגלל השיר, כן? תניא אמר רבי שמואל, שהוא נכנס, כנראה זה נתאר כניסה של כהן גדול לפני ולפנים ביום הכיפורים. אחרת מה הוא נכנס להקטיר כתורת לפני ולפנים? ומה אומר לו הקטריאל, כשם צבקות, שהוא יושב הכיסא רם וניסה, אז מה אומר לו? שמואל בני, ברכייני. כנראה שהם מברכים את הקדוש ברוך הוא. וכן במסכת שבת, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, זה בהקשר של הגדתות של על מתן תורה, היה לך לא עזרני, כי בכל הקדוש ברוך הוא צריך עזרה מבן אדם. אם אדם צריך עזרה, כנראה שיש לו איזה...
הוא לא צריך צדקה.
צדקה לא, אבל עזרה כן. והוא עניין הברכה. מה זה עניין הברכה? זה לעזור. והנה, כאשר, עכשיו צריך להסביר את זה, יופי שהבאת שלוש גמרות, אבל עכשיו תסביר. אתם כבר מבינים שאת האלוקים של הרמב״ם לא יכול להיכנס בהגד הזה. כי האלוקים של הרמב״ם הוא קבוע, הוא לא משתנה, הוא לא צריך שיברכו אותו, הוא לא צריך שום דבר. לדבר במונחים כאלה מניח שהזיקה הדדית בין האלוקות לבין העולם יש לה גם השפעה על האלוקות. והנה, כאשר אנו מברכים לקדוש ברוך הוא, יש בזה תוספת רוח הקודש. וברכתנו היא סיבה שיתברכו כל בריאותיו ממנו. ואמרו עוד שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים. ואילו לא הייתה הברכה והתפילה כי אם הודעה לבד, למה יתאבה לתפילתן של צדיקים המועטים יותר משאר עמים רבים, ועלו ברוב עם הדרת מלך? אבל לשון וברכת עניין תוספת וריבוי, והוא מלשון ברכה הנובעת מן המקור, ולכך אנו מזכירים בתפילתנו תתברך, תתרומם, וכן בלשון הקדיש התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא, שזה בלשון עתיד, ממנו מה משמע? שאפשר להרבות יותר ברכה, אפשר לרבות יותר שבח, יותר פאר, יותר רוממות. ועוד מלשון בריחה וקריאה, מי שכל ברך קורא לו, וכן מצינו בספר הבהיר מהי משמע דהי ברכה לשנה דבריחו, שנאמר כי לי תכרע כל ברך מי שכל ברך קורא לו. כן, שמי שרוצה לעמוד על תמצית הדברים שרבנו בחיי, אני מזכיר עוד פעם את הספר של הרב ביק שהוזכר כאן על י' ג' מידות. שם הרב ביק, אתם מכירים, רובכם מכירים אותו, זה לא מפתיע אתכם, אבל סדר היום שלו הוא סדר יום ימי ביניימי, במובן שהוא עוסק בשאלות מטאפיזיות ובשאלות תיאולוגיות. אחד מהשאלות שהוא עוסק שם בפתח הספר הוא לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שאלה שהיום לא כל כך מעסיקה, לא את ההוגים, גם לא את הנוער. זה לא מעניין אותם השאלות. מעניין אותם אם התורה עושה להם משהו, זה לא מעניין אותם למה ומה, אבל הרב ביקוד עוסק בשאלות האלה, ובגדול הקו שהוא אוחז בו הוא קו מאוד לא רמב"מיסטי. מי שלמד אצלו יודע שהוא מאוד אוהב את התורות של חסידי קרסקס, שהיה אחד מגדולי המאתגרים, או קוראי תגר, גם על הפילוסופיה האריסטוטלית שהייתה ברקע של כל ההגות הימי ביניימית. והרעיון המרכזי שהוא הרב ביק בונה עליו הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיוכל למלוך על נתינים, כי כלשון שאנחנו אומרים אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, הקדוש ברוך הוא שלם, הוא מלך גם בלי נתינים, אבל לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, המלכות שלו באמת מתעצמת. כלומר כביכול אם יש מי שמכיר במלכות של הקדוש ברוך הוא, אז הוא באמת יותר מלך, הוא מלך גם בלי נתינים, אבל המלכות, העוצמה שלה, היא מתעצמת בעקבות, בעקבות ההכרה בה, ולכן הייתי אומר כלשונו של רס"ג, שהוא, ביום שהוא מתמנה לגאון סורה, שולח מכתב הביתה למצרים, מספר להם שאחד מהם הפך להיות גאון בבל, כאילו זה פלא, כן? ובין היתר הוא מדרבן אותם לשמור איתו על קשר, והוא מבטא שם בצורה מאוד יפה קשר בין רב לתלמיד או בין מנהיג וקהילה. הוא אומר כך, כי אם אין צבא אין מלך, ובאפס תלמידים אין הוד לחכמים. ובגדול זה תיאור שעומד על אדון עולם, רק שביחס הקדוש ברוך הוא זה דיאלקטי. מצד אחד הוא מלך בלי נתינים, אם אין צבא יש מלך, אבל אם יש צבא יש מלך יותר חזק, יותר מוכר. על כל הקו הזה הרב ביג בונה את כל הספר שלו, לתאר את כל י"ג מידות, שכל עניין י"ג מידות אינם בקשה ואינם שום פנייה לקדוש ברוך הוא, אלא זה ההכרה שלנו במידות שלו. אנחנו מכריזים עליו כעל רחום, כעל חנון, כעל ערך אפיים, וכשמכירים בתכונה הזאת שהוא רחום, אז הוא מפעיל יותר את התכונה הזאת. ובגדול דומני שזה הכיוון המרכזי שגם עולה פה בדברי רבינו בחיה, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, שהקדוש ברוך הוא יש לו את כל המידות הטובות גם בלי שאנחנו מכירים בהם, כן? והוא ברא את העולם, בין אם אני אדע, בין אם אני אכריז את זה ובין אם לא, אבל ברגע שיש אנשים שמכירים בזה, הרי שהתכונה הזאת, אפשר להתבטא ככה כביכול, כן? הכל כביכול, כן? התכונה הזאת היא יותר מתעצמת, כלומר הוא כביכול מקבל, הזהות שלו מקבלת משמעות שיש אנשים שמכירים בזה. על רקע זה מרשה לעצמו רבנו בחיי לומר שברכה הוא צורך, הוא צורך גבוה. בסדר, עכשיו הדברים האלה אני מציע לפעם הבאה, הרשב"א בתשובה מפורסמת עוסק בשאלה הזאת בחלק ה' סימן נ"א, נשתדל לפצח את זה ביחד. הרשב"א כולו הולך בכיוון שברכה היא תוספת וריבוי, וזה סוד עמוק, ולא יודע אם יש לי את הכוחות להבין את זה. ואז מה שאני מציע הוא שנעבור לנפש החיים. חיים מוולוז'ין כולו עובד על הקו הזה בשער ב' בנפש החיים. בסדר, אז אנחנו נעצור כאן.